אנחנו היום הולכים לעסוק בעצם הבסיס העקרוני שלנו לכל הסוגיה. האמת זה יותר עמוק, זה הבסיס העקרוני שלנו לכל החיים. השאלה היא למה אנחנו כאן? זאת השאלה. לפי השאלה מה תכלית האדם, אז מזה נוכל להתחיל לעסוק בעזרת השם גם בכל העניינים שראיתם השבוע, ובסוגיה שלנו היחס לעולם המעשה, היחס למצוות אפילו ביחס לתורה, אז זה לדעתי הבסיס. ונתחיל אולי בדברי הרמב״ם בהקדמה למשנה. הרמב״ם אומר שהפילוסופים, זה לא רק עניין שהתחיל מעם ישראל, הפילוסופים כאשר הם התבוננו על העולם, הם ניסו להבין מה המטרה ומה התכלית של כל יצור ושל כל בריאה. המסקנה שלהם הייתה, זה שכל העולם כולו על כל יצוריו, מה שנמצא, הרמב"ם מכנה את זה, מתחת גלגל הירח, כלומר, כדור הארץ וענייניו, הכל זה למען האדם. כי ראו שהכל בסופו של דבר סובב סביב האדם. אבל אז הם שאלו את השאלה, מהי תכלית האדם? כי לגבי בעלי החיים זה יחסית קל. בבעלי החיים אנחנו רואים יצור אחד שלרוב יש לו פונקציה מרכזית אחת שאותה הוא ממלא. לדוגמה, מה הדבורה עושה? דבש, נכון? היא מכינה דבש. מה הכביש עושה? מה הייחודיות שלו? אז טוב וקוראים. יש כל דבר, כמובן, יש לרבדים שונים. מה עץ הדקל מוציא? טוב, כן, אנחנו נבחן אתכם. מה עץ הזית? סתם, כן. אז בקיצור, כל דבר, הפונקציה היא מאוד מאוד ברורה. בעצים, בבעלי חיים. כשאתה מגיע לאדם, אתה נמצא במבוכה. למה אתה נמצא במבוכה? ככה הרמב״ם כותב, אתם רואים, במקור הראשון אתם רואים בפסקה השנייה, וכאשר הריחו לחקור בעניין זה, מצאו לאדם פעלים רבים מאוד. ומצאו, אני ישר מדלג לסוף הפסקה הזאת, ומצאו כי תכליתו פועל אחד בלבד, ובשבילו נברא ושאר פעליו הם לקיים עמידתו כדי שישלם בו. הפועל האחד ההוא, עכשיו אולי נגיד את זה בצורה כזאת. אז אם אנחנו הולכים לפי הרציונל של הרמב״ם, שזה הרציונל של הפילוסופים, כלומר השכל האנושי כשהוא קצת מסתכל על העולם ומנסה להבין מה קורה פה ולמה הדברים כמו שהם, אז מה הדבר שלדעתכם מייחד את האדם בצורה מובחנת ומובדלת מבעלי החיים? מה זה? דיבור, יפה. אז נאמר כאן שכל, נאמר דיבור, מה? בחירה, שזה בעצם דרך אגב תולדה של השכל. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים לפי, בוא תתבונן על האדם, מה זה?
גם הדיבור אתה לא יודע את זה.
נכון, בדיוק. זאת אומרת, כל הדברים כאלה נובעים מהרציונל. מה? כן, אבל זה לא דיבור כמו של האדם. נכון? זה לא אותה רמה של דיבור. זה כמו שבעלי החיים הם גם כן מבינים דברים, נכון? כן או לא? מבינים. יש לך כלב? גם לי אין, אבל אנחנו עדיין יודעים שהם יודעים להבין, נכון? אתה רואה, לאט לאט, אתה מאלף אותו, הוא קולט, אתה רואה שהוא מבין, אבל זה, אתה לא יכול להשוות בין זה לזה, נכון? הדיבור זה לא אותו דיבור, התקשורת זה לא אותה תקשורת, השכל זה לא אותו שכל, בחירה חופשית, גם להם יש כאילו איזה משהו שהם בוחרים בו, אבל זה אינסטינקטיבי, בסדר? אז האדם, כולכם אומרים כאן, זה מאוד מאוד בולט, הדבר שהכי מאפיין אותו ביחס לשאר בעלי החיים, אם אנחנו מנסים להגדיר מה מאפיין כל בריאה ובריאה, זה השכל שלו. לכן הדבר המתבקש, שאם אתה רוצה לממש את היותך אדם, מה אתה צריך לעשות? לממש את השכל. נכון? כאילו, זה מהלך מאוד הגיוני, זה הדבר הכי מתבקש שיש, וככה הרמב״ם כותב. שנייה רגע, שנייה, אני רק אקרא קצת ברמב״ם ואז אני בשמחה. הפועל האחד ההוא, והפועל הזה הוא לצייר בנפשו הסודות המושכלות ולדעת האמיתות, על פי מה שהם עליו, שהדעת נותן ששה ושקר להיות תכלית האדם לאכילה ולשתייה ולבעילה ולבנות קיר, כי כל אלה מקרים מתחדשים עליו, לא יוסיפו על כוחו הפנימית, ועוד שהוא משתתף בזה עם רוב הברואים. לגבי על כוחו הפנימית, עוד מעט אנחנו נלמד את זה קצת יותר בהרחבה, אז אני לא מתעכב על זה, אבל אתה בזה כמו שאר בעלי החיים, מה מיוחד? החוכמה היא אשר תוסיף על כוחו הפנימית ותעתיק אותו ממעלת בוז למעלת כבוד, שהרי היה אדם בכוח וחזר אדם בפועל, והאדם קודם שישכיל וידע הוא נחשב כבהמה, לא נבדל משאר מן החיות אלא בהיגיון שהוא חי. בהיגיון שהוא חי, בעל היגיון, רוצה לומר בהיגיון, מה הכוונה היגיון? שהוא מצייר לנפשו המושכלות, ולכן הדבר נגזרת, כן, קודם כל נתן לך לשאול את השאלה, כן?
שלי, זה לא... כאילו, מי אמר שזה ערך? מי אמר שיש ערך, כאילו, קצת, אני לא בהמה, כי... זאת אומרת, אני לא בהמה, אני שורד יותר מבהמות, כי יש לי שכל, כי יש לי דיבור.
אני לא בטוח שמבין את השאלה שלך.
החיות...
כן, זה בגלל שזה ההישרדות, כן, אוקיי, והאדם...
שהיא סיבה לי לשרוד.
נכון.
אנחנו גם, יש לנו אפילו יד יותר נעלה, שאנחנו גם פיל יכולים לעבוד, בגלל שיש לנו שכל. בטבע, אני אומר, אנחנו יכולים לשרוד בטבע יותר מחיות אחרות.
כן, אבל דווקא מה שהרמב"ם מדבר כאן, זה לא הרובד ההישרדותי הפשוט שעליו אתה מדבר. השכל... לא, אבל השכל של האדם, אני אומר, העיקרון המנחה זה לא האם זה הישרדותי או לא הישרדותי. מה מאפיין אותך, מה מייחד אותך, והאם אותו אתה מממש. אצל האדם אני מודה שיש בזה גם רובד הישרדותי. מה הרובד הישרדותי? שרק על ידי מימוש השכל האדם יכול לחיות לנצח. בסדר? אז זה הישרדות רחבה הרבה יותר. במילים אחרות, המטרה שלנו, וככה אני אומר תמיד לכם בשיעור א', יש לאדם מטרה, נקרא לזה ככה אינסטינקטיבית, או לכל יצור ויצור, יש לו מטרה אחת בחיים. ומה התשוקה הכי בסיסית שיש לכולם? מימוש עצמי, נגיד, לכלב לא אכפת לו.
לחיות.
לחיות, בדיוק. לחיות. לחיות הכי הרבה שאפשר. זו התשוקה של כל העולם. לחיות הכי הרבה שאפשר. ותמיד תהיה שאלה אחת שאתה צריך לשאול את עצמך. האם אני חי הכי הרבה שאני יכול, בהתאם לכוחות שנתנו לי? כן. כן.
מאוד רוחני. ויש לו המון צורות התבטאות של יצירה, של דיבור, של... שזה בעצם המטרה של השכל בעולם. לא לחשוב. כי מה, אני כל היום יושב ולחשוב? לא, זה לא המטרה. המטרה זה לעשות, ליצור.
אתה נוגע בנקודה... כן, אתה נוגע בנקודה מאוד מאוד עמוקה שאנחנו נדבר עליה בהמשך כמובן. כמובן. גם אם לא השיעור הזה, אבל זה יהיה... אתה כבר מתחיל לדבר, אוקיי, אז אחרי שאני מבין מהשכל, אבל שם זה נעצר, איפה זה נעצר? נגיד לדוגמה, המהר"ל מתייחס ממש לשאלה שלך. הוא אומר, הרבה פעמים אנשים עוסקים בהרבה הרבה עבודות. ובעבודות האלה, במה הם נעזרים מאוד? בא?
שכל.
שכל. אני אקח לדוגמה. יש היום אינטרנט. אתרים שלמים שיש להם מטרה אחת, לבזבז לך כמה שיותר זמן, כדי שיקפצו לך כמה שיותר פרסומות. נגיד, כמה שכל מושקע במשחקי סמארטפון שגורמים לילדים לא להוריד את העיניים מהם? אתה יודע כמה שכל מושקע בזה? אבל אתה לוקח את שכל האדם, ואתה משקיע בצורה יישומית מדהימה, שמשפילה אותו לשאול תחתית. אז יש לנו כאן סכנה הזאת. לא כל מה שאני אגיד, הנה, יש לי שכל, ואני השתמשתי בו, הנה הוא הופיע בעולם, זה הופך את זה להיות דבר שכלי. איך הרמב"ם מגדיר את זה בצורה נפלאה? הוא מסביר למה הרהורי עבירה קשים מהעבירה. הרי זה מוזר. הרי בדיוק הפוך. העבירה היא זו שיורדת לפרקטיקה, היא זו שתכלס עושה את הדברים. אבל מה, אתה צריך להבין משהו חשוב. זה משל למה הדבר דומה. לזה שאתה רואה מישהו, לוקח שטר של 20 שקל, ובלי להתבלבל, מקנח איתו את האף. וואו, וואו, אחי, מה אתה עושה? וזורק את זה לפח אחרי זה. מה אתה עושה? יש לך כסף מיותר? אני אשמח לקבל אותו. אבל תחשבו שאותו דבר, בדיוק אותו מעשה בדיוק, הוא עושה עם צ'ק של מיליארד דולר, שהוא זכה בלוטו אמריקאי. אז אתה לא עושה, וואו, אחי, אתה קופץ עליו, מעיף אותו, אתה, מה אתה עושה? אתה קולט מה אתה עושה? וכאן עדיין זה בסכומי הכסף, כן? זה כסף קטן, זה כסף גדול. אומר הרמב״ם, יש לך גוף, ואתה חוטא בו, וזה חמור מאוד, וזה לא טוב, וזה בעייתי מאוד כמובן. אבל אתה לוקח את המחשבה שלך, שהיא זו שבאמת מבדילה ומבחינה אותך מבעלי החיים. ובה אתה חוטא? אתה קולט מה אתה עושה? אתה קולט איזו השפלה יש כאן למין האדם? ולכן אני אומר, לא נפתור את עצמנו ולא נעזור לעצמנו בזה שנגיד, טוב, עם השכל הזה אני משתמש בעולם המעשה. אז מה? השאלה איך ובמה אתה משתמש בו בעולם המעשה? אם אתה עכשיו לומד מקצוע כך וכך שנים, שכל המטרה שלו זה להתפרנס ולשרוד, לשרוד במשמעות הנמוכה של הביטוי, אז לקחת את שכל האדם הרוחני שמסוגל להשיג את אלוקים, לדבוק בו ולחיות לנצח, והפכת אותו לכלי שרת להישרדות הגופנית שלך. זה עצוב. וכאן אנחנו בקשיה גדולה, על בכלל, על, כמו שאמרנו, ללמוד תואר. למה אתה משתמש פה? בשביל להרוויח כסף? בשביל זה אתה פה? החיות לא זקוקות לזה, כמו שרב שמעון בן לזר אומר. הם לא נבראו אלא לשמשני, והם מתפרנסות שלא בצער, ואני שנבראתי לשמש את קוני אינו דין שהתפרנס שלא בצער? זאת אומרת, יש כאן אבסורד. הארי, הטורף, מבזבז הרבה פחות זמן להישרדות שלו מאשר בני האדם. זו הזיה. הרבה פחות זמן. בת עורף, מי שהיה פעם בגן חיות, הבת שלי הייתה לא, לפני איזה שנה לא זוכר בגן חיות, אבא אריה ישן. זה מה שהוא עושה רוב היום. ישן, אוכל, נותן איזה יציאה רגע לקרב. ואנחנו בדיוק הפוך. ימים שלמים, שבועות, חודשים, סביב דבר אחד שנקרא פרנסה. זה הגיוני? איפה שכל האדם? איפה הדבקות באלוקים? איפה עבודת השם? בשביל זה נבראנו, זה מה שמייחד אותנו בעלי החיים. אז מה אנחנו, בעלי חיים משוכללים? לא, תשמע, אתה יודע, אני עושה את זה בסטייל, בהייטק. מה אכפת לי שאתה עושה את זה בהייטק? אם אתה לוקח את שכל האדם ומשתמש בו בשביל ההישרדות הקיומית שלך, רק אתה עושה את זה במשרד ממוזג, so what? זו השפלה לנפש האדם. מה? מה? מה, המהר"ל? למה? בטח. המהר"ל הפוך, הוא אומר, זה מה שמייחד את האדם. זה הדבר ש...
נו.
נכון. כן, אבל אחרי זה... כן, אבל אחרי זה בסופו של דבר הוא אומר את הדברים בפירוש. זאת אומרת, הוא לא משאיר את זה באיזשהו... הוא אומר, כחלק מהצגת הדברים, אז הוא מציג את הדברים, מה, הרי לכאורה, זה הצד הנמוך שבאדם, הנה, בוא תראה עכשיו איך הגמרא, באמת, הוא מסביר את הגמרא על כל הצדים השונים, הנה, זה גם יחד משותף לבעלי החיים, זה משותף לבעלי החיים, מה זה? אתה אומר, אולי יש כאן איזה סוד שהוא מכין אותנו כאן למשהו, יכול להיות, יכול להיות. עכשיו אני רוצה שנראה, בואו תסתכלו, הרמב״ם בעצם מסביר במורה נבוכים, חלק ג' פרק נ"ד, הוא מסביר שיש לאדם ארבעה סוגים של שלמויות. ואז הוא עובר עליהם ואומר, בואו נראה, בואו תסתכלו את ההגדרות היפות שלו כאן. במקור 2, רגע, עכשיו, אז מה, יש לנו שתי נפקמינות ממה שראינו עד עכשיו בדברי הרמב״ם. נפקמינה אחת זה שמה בעיקר צריך לעסוק בו? שכל. נפקמינה שנייה, מה צריך כמה שיותר להרחיק? גוף, זהו, נפקא מינה, ואומר את זה עם ציור המושכלות, אתם רואים במקור אחד עוד, יתחייב להרחיק רוב התענוגים הגופיים, כי תחילת השכל יצייר שחורבן הנפש בתיקון הגוף, ותיקון הנפש בחורבן הגוף. כן, חורבן, עכשיו הרמב״ם, אתם מכירים את דרכו, שנפש פריאה וגוף פריא, הוא לא אומר את הביטוי הזה, אבל כמובן, השם לא שונא את הגוף, מה שצריך תיתן לו, אל תהיה סגפן, אבל מה שצריך. אל תעשה מזה אידיאל, אל תעשה מזה ערך, זה הדבר המובן מאליו. ככה הרמב"ם מסביר במקור 2, כבר באירוע פילוסופים הקדומים והאחרונים, שהשלמויות הנמצאות לאדם ארבעה מינים. הראשון, והוא הפחות שבהם, והוא אשר עליו יחלו ימיהם אנשי העולם, הוא שלמות הקניין. רצוני לומר שמה שימצא לאדם, ימצא לאדם ממון, בגדים, כלים, עבדים, קרקעות וכיוצא באלו, שיהיה האדם מלך גדול ומזה אמין. ולמה זה הדבר הכי פחות? ושלמות שאין דבקות בינו ובין האיש ההוא כלל, אבל הוא יחס אחד, אבל הוא יחס אחד רוב הנעתו, כן, זה לא תרגום, זה מהתרגומים שאני חושב שזה איבן טיבון יכול להיות. דמיון גמור. זאת אומרת, זה הבגד שלי, זה העבד שלי, זה הבית שלי. לא הבנתי. ואם עכשיו רגע אחד חלילה האדם במשבר כלכלי, משהו נשאר איתו? כלום. הכל אשליה. השלי הזה נמצא רק בראש. אין לו שום משמעות לשלמות האדם. שום דבר, שום תועלת, שום תוחלת לחלוטין. זאת אומרת, זה הרבה פעמים מאוד מורגש שאדם יש לו דרגות על הכתף. עכשיו, אם הוא עכשיו מפקד בכיר ועכשיו הוא בלי הדרגות שלו, בטעות הוא לבש את המדים הלא נכונים והוא בלי הדרגות. הוא מרגיש כאילו ערום, נכון? איפה הכבוד, איפה המעמד, איפה זה, לא מצדיעים לי. אבל הכל זה חיצוני, זה בגד. מה אתה? מה אתה קנית? מה הנפש שלך קנתה? כלום. מה זה הבית שלך? מלך אחד, אנחנו רואים את זה, היום ראש ממשלה, רגע אחד הוא שם, רגע אחד כבר לא. מה זה המעמד שלך? הכל דמיון. מה שקנית באמת מבפנים, זה שלך. אבל משהו מיוחס אליך בצורה חיצונית, זה לא שלך. ועל זה מחלים בני האדם רוב ימיהם. איזה סטטוס חברתי יש לי, איזה בית יש לי, איזה עבודה יש לי. אבל מה אתה עושה עם זה? במה זה מייחד אותך כאדם? המדרגה השנייה זה, הנה כאן הוא מסיים את זה, לא יהיה לו בעצמו שום שלמות. המין השני זה בריאות הגוף, שלמות תבנית הגוף את תכונתו וצורתו. זאת אומרת, אדם שומר על הגוף שלו, על הבריאות שלו וכו'. אומר הרמב״ם, גם זה אין לעשותו תכלית, כוונה, מפני שהוא שלמות גופני, ואין הוא לאדם מאשר הוא אדם, אבל מאשר הוא בעל חיים, והשתתף בזה עם הפחות, שבבעלי החיים גם כן, אבל זה יותר שלם מאשר הקניין החיצוני של ממון. למה? כי זה כבר חלק ממך, חלק מהחלק החיצוני שלך, נכון, אבל זה כבר חלק ממך. החלק הפנימי יותר זה תיקון המידות. תיקון המידות הוא כבר עוד יותר פנימי, בגלל שהוא נוגע לעולם הרגשות והמידות של האדם. אבל גם על זה אומר הרמב״ם דברים שכנראה קצת יפתיעו אתכם. גם זה, אתם רואים בהדגשה השנייה, רק הצעה לזולתו, ואינו תכלית כוונה בעצמו. כי המידות כולם אינם רק, כלומר אלא, בין האדם ובין זולתו. אבל אם האדם היה נמצא באי בודד, הוא היה צריך מידות מתוקנות? לא, זה לא היה לזה נפקמינה. ולכן אפילו שלמות המידות, זה רק אמצעי לשלמות האדם האמיתית. אז עכשיו הדבר הזה של המידות, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל זה דברים מאוד קשים של הרמב״ם. מה, להגיד שכל המידות, כל עולם, תיקון המידות שלי זה רק ביחס לאדם האחר, ואם הייתי חי לבד אין לזה שום משמעות? בשמונה פרקים, מי שזוכר, אנחנו דיברנו על זה בהרחבה, אבל עכשיו אנחנו לא ניכנס לזה. אבל כך הרמב״ם באופן פשוט לפחות מציג את הדברים בשלב הזה. ואז הוא מסיים, והמין הרביעי הוא השלמות האנושי האמיתי, והוא הגיע לאדם המעלות השכליות. רצוני לומר ציור המשכלות, ללמוד מהם דעות אמיתיות באלוקיות. וזאת היא התכלית האחרונה, והיא משלמת האדם שלמות אמיתית, והיא לא לבדו. זאת אומרת, זה הדבר שבאמת מאפיין אותך כאדם. ובעבורה יזכה לקיום הנצחי ובא האדם האדם אדם. ובחון כל שלמות מן השלוש שלמויות הקודמות, תמצאם לזולתך ולא לך. זאת אומרת, זה שייך גם לשאר בעלי החיים, זה לא נוגע באמת לך בהיותך אדם. ולכן, בוא תבחר במה אתה משקיע את עיקר החיים שלך. במה אתה משקיע את עיקר השלמות שלך. וזה אולי אחד התובנות שנפלו לי, נפל לי הסימון במהלך השבוע בחבורות שלמדנו. לא באמת לומדים מספיק על מעלת האדם וייחודיותו ועל מעלת התורה שנגזרת מזה. זאת אומרת, עכשיו אתה הרבה יותר מבין מה הכוונה שאם האדם במקור שלו היה מה שהיה צריך ללמוד תורה, זה מה שהיה צריך לעשות בעיקר. זה עיקר שלמות האדם, כי זה עיסוק ברבדים הרוחניים של חייו שמביאים לו קשר עם הקדוש ברוך הוא. כל הרבדים הגשמיים, באמת הסברה הישרה אומרת שעיסוק מוגבר בהם, זה בגלל השפלת האדם. אני אומר, לא מלמדים למה ללמוד תורה מספיק. כאילו, אני אומר, עכשיו יש לי אפשרות להשפיע על זה, כן? אני אומר, שמעתי את השאלות, שמעתי את הדיבורים. תכלס, זה לא תופס מספיק מקום. אין מספיק הדגשה, למה ללמוד תורה? למה זה חשוב? למה זה משמעותי? אבל עכשיו, הדברים הם הכי מסתבר שיש. אתה אדם, מה שמייחד אותך זה השכל, העולם הרוחני שלך. העולם הרוחני שלך מתממש בצורה הכי טובה והכי מלאה בלימוד התורה, כי זה השכל האלוקי בעצם, האפשרות לך להתקשר בקדוש ברוך הוא. ולכן עולם החומר תעסוק בו כמה שפחות. זה הדבר המתבקש. ולכן אומרת הגמרא, כמו שהבאתי לכם, אדם לעמל יולד, אבל איזה עמל? עמל פה. זה העיקר. אוקיי? ועכשיו, עד כאן שאלות, לפני שאני עובר לרן, כן.
מי אמר שזה שהשכל מייחד את האדם הזה, אומר שזה שכל אלוקי? אני חושב שמה שמייחד אותנו זה שישראל תהיה מעצמה.
כן, אז זה הרמב״ם מסביר. מהו הנכבד שבמושכלות? הדבר העמוק והרחב ביותר שיש. זאת אומרת, מהו המימוש השכלי השלם? זה להשיג את הדבר השלם ביותר. וזה אלוקי. אומר, דרך אגב, לא, מה? אני אומר, זה לא הרמב״ם רק אומר את זה, גם הפילוסופים כך חשבו. הוא אומר את זה גם כן לפי הסברה הישרה של הפילוסופים. הפילוסופים מבחינתם, פסגת השכל האנושי זה השגת השם. ולכן הרמב״ם בשמונה פרקים פרק חמישי כותב, שיכוון את האדם את חייו לתכלית אחת, ומה היא? השגת השם.
אבל זה לא נראה מהחיות. כלומר, יש לאדם יתרון בעצם השכל האנושי.
כן, אבל זה בדיוק, זה כל מה שאמרתי מקודם. מה זה עוזר לי אם אתה משתמש בשכל האנושי שלך, למה שהחיות לא זקוקות אליו לשכל אנושי?
שיש עולם מתפתח, אני חושב...
בוא, אני אתן לך... כן, אבל בוא, אני אתן לך דוגמה, אני אנסה לחשוב איך זה. תחשוב ש... צריך לתת כאן איזה... יש כל מיני מחשבות שעולות לי בראש, אבל העיקרון זה כמו שאמרתי מקודם. תחשוב שמישהו מגיע אליך ואומר, שמע, המצאתי מכשיר אדיר, 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 אדיר. שמע, זה בגודל של כמה בניינים. מה המכשיר הזה עושה? כשמגרד לך באף, תקשיב, אבל תקשיב עד הסוף, כשמגרד לך באף, אתה לוחץ על הכפתור, הוא מניע את כל המערכות, ושמע לך, זה בניינים שלמים כזה, ואז נשלחת איזה יד אחת, ו... מגרד לך באף, ובדיוק במקום שאתה רוצה. כאילו, הוא מוכוון עם אלקטרודות למוח שלך, והוא כאילו עושה את מה שאתה היית אמור לעשות. ואתה אומר, וואי, נשמע מדהים, כאילו, נשמע לי שאתה גאון, כאילו, אין לי משהו אחר להגיד, אבל למה לא לעשות ככה? שמע, זו גם פתרון, אני לא אומר שלא, אבל תסתכל על המכשיר האדיר הזה. אני אומר, אז ככה אתה אומר, שכל האדם, פיתוח העולם, אבל למה? לשם מה? לשם מה? לחיות בגוף טוב?
העולם החברתי אנושי הוא הרבה יותר חזק מהחיות. בעדר שלהם, אני יכול...
אני שואל לשם מה? אני שואל לשם מה? למה?
טוב לי, העולם החברתי הוא משהו חזק בעולם האנושי. כן. טוב לי לטוס עכשיו לחוץ לארץ, מה שזברה לא יכולה לעשות.
לשם מה? שיהיה לך טוב בנפש? דוגמה.
לא,
אני אומר, אבל זו השאלה. אני אומר, אתה אומר, לשם מה? הנה, בנית בניינים, מדהים. לשם מה? שיהיה לך כיף, אבל לבהמה כיף בלי זה. אתה בדיכאון בלי זה. מה טוב בזה? מה טוב בזה? לא נכון, מה זה?
בסדר, גם סלעים אין, סלעים לא...
יש, זה שיש, מה? רגע, רגע, אני כן, אז שנייה אחת.
לא, אני אומר, אי אפשר לבדוק את זה מול החיסרון, גם סלע למשל, הר לא רעב, אז אתה אומר, הנה, החיים שלו טובים, והזברות צריכות לחפש את האוכל. בסדר, אני לא בוחן את זה ככה.
כן, אני שואל, אין לי בעיה בזה, אני שואל, דרך אגב, אפיקורוס, הוא אמר, מה מבחינת אפיקורוס המטרה? אפיקורוס, מישהו יודע מה המטרה מבחינת אפיקורוס? צריך להיות די קל. ליהנות, נכון. אפיקורוס, הייתה לו מסקנה בגלל זה שאומרים שהמטרה זה ליהנות, אז הוא אמר, לכן האדם צריך להשתחרר מכל התשוקות הגשמיות שלו, בגלל שאין לדבר סוף והאדם נמצא במרדף אינסופי. בגלל שהמטרה שלי ליהנות, מה שצריך לעסוק זה במושכלות, ולא בעניינים החומריים, כי רק ככה אתה תהנה באמת. מעניין, נכון? כן, אז עדיין תקפו את אפיקורוס, כי עצם זה לשים את ההנאה במרכז, יש בזה משהו בעייתי, למרות שהרמח"ל עושה דברים די דומים, נכון? האדם לא נברא אלא להתענג על השם. כן, אבל זה מצד שהאדם נברא, אבל זה לא המטרה שאתה צריך לשים לנגד עיניך. טוב, זו נקודה עמוקה שצריך להעריך בה. אני אומר, אדרבה, בואו נדברו איתי על ההנאות. אנחנו מדברים על זה שרוב העולם נמצא בסבל. אנחנו נמצאים בתקופה, דרך אגב, דוגמה מאוד יפה, שבה השפע הכלכלי והטיסות לחול, אמנם עכשיו בגלל הקורונה ירד, אבל הטיסות לחול והשפע הכלכלי הם בעלייה חסרת תקדים, אבל הדיכאון והמצב הנפשי של בני אדם הם בירידה חסרת תקדים. זה עובדה. זאת אומרת, אתה רואה שזה גם לא נותן לך את ההנאה שאתה מספר עליה. ככל שאדם רודף אחרי עולם החומר, גם עולם העושר הפנימי שלו נמצא בירידה. כן, יש קטע יפה של פרופסור יורם יובל, שהוא כותב שם את הדברים האלה, ככל שיותר התבגרתי וככל שיותר חקרתי, גיליתי שאין קשר בין הגשמת הנאות לבין עושר. הוא אומר, הביס הראשון בעוגת שוקולד, תאווה לכל החושים. בביס השני זה קצת מתעמם, אבל בביס העשירי אתה כבר בקושי מזהה את העוגה. זאת אומרת, לא יכול להיות, יש מנגנון מובנה אצל בני האדם, שככל שאתה יותר... מושקע בענייני החומר, זה יותר מטשטש אצלך את החושים, ואתה פחות נהנה כבר. ואתה רק מחפש, מה שנקרא, כמו שהרמב"ן מגדיר את זה, איך ברח לי הפסוק? הוא אומר את זה שם, את מרעיבו שבע, מסביעו רעב, אבל הפסוק שהוא מביא את זה עליו, לא, 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 אני לא רוצה לוותר עליו. בספר דברים, אני חושב שפרק כפתת, נו, מה אומרים שם? לא, 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 לא. הרמב"ן הוא מביא... אה, טוב, סתם ברח לי עכשיו מהראש. מה? כן, ישר כוח, תודה, תודה רבה. ישר כוח, למען שפות הרבה את הצמאה, אשריך. למען שפות הרבה את הצמאה, שעד רבה ככל שהאדם רוצה להרוות את צמאו, הוא נהיה יותר צמא. הוא נהיה יותר צמא.
זה מאוד נכון, אבל עיקר הטענה למה שהם שאלו, זה לא שבאמת, באמת, גם אם נרצה, בסוף כל השחרור שלנו לא עוזר, הוא רק הורס, בכלל אנחנו לא נהנים. עיקר זה מה שהרב אמר בהתחלה, זה באמת, בסדר, שאלה מה התכלית. גם לחיות יש רצון ליהנות, אתה תגידו שלא, הם רוצים...
נכון, בוודאי. הפוך, אני...
מאוד מאוד רוצים כל הזמן את ההנאה.
אני טוען ש...
תבוא ותגיד, כן, אנחנו מאוד משוכללים ויש זיהום הנאה יותר גדולה. זה עלוב. זה כאילו, אני אומר, זה עיקר הטענה, לא זה שאנחנו לא, גם אנחנו בסוף לא באמת מאושרים.
לא, ברור, אני אומר, אבל הבא טליה, כיוון שלכל אחד, לכולם כאן יש תשוקה אחת, והתשוקה היא, כמו שאמרנו, מה זה? לחיות, לא רק לחיות, אבל לחיות, טוב. חייב להיות, מה שנקרא, יחס בין מימוש החיים שלך לבין האושר שלך. למה עיסוק בענייני החומר לעולם לא ייתן לך את האושר באלף? בגלל שאתה מממש חלק מאוד מאוד קטן מהחיים שלך. אני אומר, זה היה באטליה. זאת אומרת, למה, אם הבאת את הדוגמה של האבן, למה חיה לא תהיה מאושרת בזה שהיא פשוט תעמוד במקום ולא תאכל כלום כמו האבן? כי אצלה יש מדרגת חיים גבוהה יותר, ואם אותה מדרגת חיים לא מגיעה לידי מימוש, חייב להיות שהיא תחיה בסבל. חייב להיות. ככה אותו דבר אצל האדם. יש לך רבדים רגשיים, יש לך רבדים רוחניים, אם הרבדים האלה לא יבואו לידי מימוש, חייב להיות שאתה תחיה בסבל. חייב להיות. זאת אומרת, אני אומר, הא באטליה, אני אומר, דווקא המקום של ההנאה שדיברתם אליו, והמקום הרגשי, זה מה שמחייב אותך לממש את הפוטנציאל האנושי שלך. בסדר? עכשיו, אני רוצה רגע טיפה להתקדם, כי אני רוצה עכשיו להראות לכם את המהלך הנפלא לדעתי של הר"ן בדרשות, בדרוש הראשון, שמסביר אז מהו חטא האדם. לפי זה, מה הפספוס של האדם? ככה הוא מסביר. לא נתייחד... מקור שלוש. לא נתייחד יום אחד לאדם, מפני שכל אותן שנתייחדו בהן הימים, ולמעלה נמצאת בהם, אי אפשר שתיפרד. למה האדם, מי נברא ביום השישי? האדם והחיות, נכון? לא רק האדם. למה הוא לא נברא לבד? מסביר הר"ן, כי כל בעל חיים או כל יצור, גם הצמחים, גם הדומם, המעלה שלהם, אי אפשר שהיא תיפרד מהם. הם ככה, הם שלמים. כן, בהמה, במה, כמו שהמהר"ל דורש, זה מה שיש. אבל האדם, מפני היותו אפשר נמשל לבהמות או גרוע מהם כפי מריו, לא נתייחד אליו יום, כי הוא יש לו פוטנציאל. או שאתה תממש את הפוטנציאל האנושי שלך, או שאתה תהיה כמו בהמות או גרוע מהם. ולזה גם כן הוא שם בגן עדן, אני מדלג. אשר הוא מבחר המקומות באוויר ומזג נאות אל המין האנושי יותר מכל מה שאפשר שימצא. מצורף אל זה גם כן מפני שכוון באדם שלא יתעסק כי אם במושכלות. מפני היות המפורסמות סיבת מותו. מה זה המפורסמות? המפורסמות הכוונה, כל מה שבני האדם מחשיבים ברובד הנמוך שלהם, שהוא דבר חשוב וטוב. זה סיבת מותו, והוא יסביר את זה עוד רגע. הניחו במקום, ייקח ממנו מזונו בלי עמל והגיע. לא להתעסק הרבה בפרנסה, לא להתעסק הרבה בעבודה, במלאכה. וכל זה לא היה מספיק לו לתת לו חיים נצחיים מפני מזגו והרכבתו, כי מפניהם ראוי שיפסד. סוף סוף הגוף של האדם, הוא מתקלה. אבל מצד תגבור את הנפש וכוחה, יותן לגוף קיום והעמדה, כאשר נתקיימו משה ואליהו בלא אכילה ושתייה 40 יום. מסביר הר"ן שהאדם הוא שם בגן עדן על מנת שהוא יוכל להשיג את מזונו בלי עמל ובלי הגיע. ולעסוק רק במה? במושכלות, כלומר בייעוד שלו. אבל עדיין הוא לא יכול להתקיים לנצח, כי הגוף שלו באופן טבעי, מה אמור לקרות לו? להתקלות. ואז... עכשיו זה. זה בדיוק זה מה שהוא מסביר. וזה אצלי פירוש כי ביום החולך ממנו מות תמות. כי זה המאמר איננו עונש על המרי. כי לא היה כן, איננו ראוי שיקולל בחטאו עוד. אבל יענש בעונש הנגזר עליו אם יעבור על המצווה, והוא שיהיה בן מוות לא דבר אחר, הוא מדויק להיות מעשה ידע ושתהיה אדמה ארורה בעבורו. לא משנה, בשורה התחתונה הוא אומר, זה לא העונש. אבל סדר העניין כמו שפירשנו, כי שלמות מזגו ויותו שוכן במבחר המקומות, לא יספיק כל זה להיותו חי לעד לעולם, אם לא מצד תגבור את הנפש וכוחה. וידוע שהנפש תגבר כפי מה שירבה האדם להשתמש במושכלותיו, וימעט מהביט במפורסמות. הוא אומר, מה שיאפשר לאדם לחיות לנצח, זה דווקא הגברת הנפש על הגוף, כי הנפש תצליח להחיות את הגוף לנצח, למרות שהגוף מצד עצמו לא מסוגל לחיות לנצח. כן? נחשוב איזה דבר, איזה דוגמה אפשר להביא לדבר הזה. תדמיינו שיש איזה, נגיד באופן טבעי, עכשיו אני לוקח איזה משהו ואני מסובב אותו, ואני אעזוב אותו. אם אני אסובב אותו ויעזוב אותו, אז הוא בסופו של דבר יסתובב עוד כמה פעמים, ייפול על הרצפה. למה? כי יש את חוקי החיכוך וכו', בסופו של דבר זה ייפול על הרצפה. אבל אם אני מחבר את אותו כלי שהחלטתי לסובב אותו למנוע שעובד כל הזמן, אז אם המנוע הזה עובד כל הזמן, הוא ימשיך להסתובב כל הזמן, למרות שבאופן טבעי הוא לא היה אמור להסתובב כל הזמן. ככה אותו דבר, שוב, במשל שעלה לי הרגע, אפשר למצוא מן הסתם משלים טובים יותר, זה היחס בין הגוף לבין הנפש. הגוף מצד טבעו אמור להתקלות, להסתיים. אבל אם אתה מחבר אותו למנוע נצחי, למרות שהגוף מצד טבעו יכול להסתיים, אמור להסתיים, הנפש תצליח לקיים את הגוף לנצח. עכשיו הוא מסביר לפי זה מהו חטא האדם, מה הייתה הנפילה שלו. כן, יכול להיות שיש איזה שלב כזה, שזה בעצם העולם הבא, ששם משמע העולם הבא כמו המקובלים. כלומר, שחיים בגוף, ומשמע שאין שם בכלל אכילה ושתייה. יכול להיות, אבל בעולם הזה מתברר שהאדם צריך את שני הדברים ביחד. מזון לגוף. כי הם עדיין משה ואליהו. כן, כן. כן, לא, אני אומר, בסופו של דבר, הבחירה החופשית מצריכה שיהיה איזשהו נוכחות לגוף. ולכן, כן צריך שהוא יוכל. בעולם הזה, בעולם הבא אתה צודק, זה מה שיהיה. בעולם הבא זה מה שיהיה. אמרתי, באמת זה מה שיהיה, באמת
בא...
משה רבנו הצליח לנצח, אני פשוט לא רוצה להתעכב על זה, כי מבחינתי זה לא העיקר הנקודה. אני אומר, משה רבנו וגם אליהו, הזמן שבו הם הצליחו לחיות ללא אוכל בכלל, זה זמן שבעצם, אמנם בגוף הם היו כאן, אבל הם היו בשגרירות העולם הבא, שזה הר סיני, נכון? שם בהר סיני, בקשר הישיר, בקשר... כן, אני מסכים. אני מסכים, מסכים.
אתה צריך להוכיח שאפשר לחיות, שמוטבע במציאות שלנו, מציאות שאפשר לחיות רק על ידי תורה, בלי אוכל אפילו, לא בלי פרנסה.
כן, אני מבין. אני מבין לגמרי, אני מבין לגמרי. אז אנחנו נצטרך לעסוק בזה. זאת אומרת, הכוונה בהמשך, בעזרת השם, אני מניח שנראה בדיוק מתי, אבל נצטרך לעסוק ביחס הזה של... בין העבודה בכלל לבין העמל, שזה שני דברים אחרים. אתה נוגע בנקודה נכונה ואמיתית, נכון, אנחנו לא נדלג עליה. בסדר גמור. טוב.
כן.
ולא סיימנו עדיין. את הפירוש של הר"ן. כן. כן.
מה זה לעובדה או לשומרה של הבן אדם?
או, אתה שואל, קשור בדיוק לשאלה שלו, נכון. אבל אני אגיד לכם מה חז"ל אומרים. לעובדה זה מצוות עשה, לשומרה זה מצוות לא תעשה. כן. נכון? זה כמו שהם דורשים על בני לוי במצרים, בפרך ובעבודה קשה ובחומר ולבנים, אז זה קושייה, זה פירוק, זה תירוץ, כאילו, מביאים את עולם בית המדרש ושמים אותו בתוך בחומר ולבנה ובעבודה קשה. זאת אומרת, הכל שאלה של מה אתה בוחר. יש לך אפשרות לעבוד בצורה כזאת. יש לך אפשרות לעבוד בצורה כזאת? תבחר. האם אתה רוצה לעבוד ברובד האנושי שלך או ברובד החייתי שלך? כן, כן. מה זה גן עדן? כן, זה מצוין. אנחנו רואים שהעולם הרוחני מפתח את העולם. בסדר? לא, כמובן אנחנו נעסוק בזה בהרחבה יותר, כן? אני אומר, אבל לצורך העניין כרגע. טוב, אז אני חייב שהשיעור הזה, אנחנו חייבים לסיים את הרן ולעמוד על הדברים הנפלאים שלו. עכשיו, שימו לב, וידוע שזה העץ. אתם רואים, אחרי ההדגשה במפורסמות, באמצע הרן, וידוע שזה העץ, איזה שיהיה היה מטבעו להאיר באדם תאווה, ולהמשיכו על המפורסמות, כמו שאמרו אותנו זכרונה לברכה חיטה איתה וכולי, אני ממשיך בהדגשה, כי הנני מודיעך, כי ביום החולך ממנו תהיה בן מוות, כי יתחזקו כוחות הגוף, אני אסביר את זה קצת בעל פה. אומר הר"ן, חווה מסתכלת על העץ, והיא רואה שטוב העץ למאכל, ותאווה הוא לעיניים. והיא אומרת את הדבר הבא, לא יכול להיות... שדבר שיש לו ריח טוב, נראה טוב, לא יכול להיות שהוא יגרום למוות. הדבר הזה נראה שהוא דווקא הולך להיות טוב לגוף שלי. מסביר הר"ן, חווה באמת צדקה. עץ הדעת היה נפלא לגוף. הוא היה טוב לגוף. מה הבעיה בעץ הדעת? שעץ הדעת הפר את האיזון בין הנפש לבין הגוף. זאת אומרת, כאשר היא אכלה ממנו, בוא אני אקרא, הנני מודיעך כי ביום אכולך ממנו תהיה בן מוות, כי יתחזקו כוחות הגוף ותחלש נפשך. המנוע שלך נהיה חלש יותר, ואתה מצד גופך אינך ראוי לחיים. הנה אם כן בזה הפסוק, בא אליו העזרה וטעמה, לא עונשה כלל. זו תוצאה טבעית, לא מדובר בעונש. תוצאה טבעית שכאשר האדם מפחית את כוחות נפשו ומגביר את כוחות גופו, אז מצד הגוף שלו הוא לא מסוגל לחיות לנצח. משל למה הדבר דומה בהקשר של הדוגמה שנתתי? דוגמה די מטופשת, אני מודה, אבל זה מה שעלה לי בראש. אז תמצאו אולי משהו אחר. ואותו מכשיר שמסובב את הדבר הזה, אם אתה עכשיו הופך את זה להיות כבד יותר, ואז המנוע לא מצליח כבר להחזיק אותו. אז הנה, וואו, שמע, זה חזק, זה עוצמתי, זה דבר גדול הרבה יותר. כן, אבל בשורה התחתונה, בגלל הדבר הזה שהגדלת אותו, והמנוע לא מצליח להתמודד איתו, החלשת או החלשת את המנוע, בשורה התחתונה, זה חייב לקמול ולעצור בשלב מסוים. וזה מה שחטא האדם הראשון. חטא האדם הראשון, כלומר, בעומק שלו, מהו? זה העדפת האדם את החומר על פני הרוח. ואז הוא אומר, זה בדיוק מה שקורה. והאישה לא ירדה לסוד העניין וטעמו, מיד אחרי ההדגשה. ואפשר שהאדם גם כן לא הבינו. ומפני זה לקחה הדברים כפשטן, שיהיה טבע העץ ההוא משחית הגוף בטבעו. וזהו אמרו, ותראה האישה, כי טוב העץ למאכל. העריך הכתוב בזה להודיענו טעות האישה מהי. כי לפי מחשבתה בדברי השם יתברך, שטבע העץ להשחית הגוף מצד מזג הגוף, ראתה שזה אי אפשר. כי כבר כתבו החכמים כולם שהוא מן הנמנע שהסמים הממיתים יהיה ריחם וטעמם וקרובתם נאות לגוף. זה מתוק מדבש, אתם מבינים לפי זה. עכשיו, למה חטא האדם, מה ששאלתי אתכם בהודעה, למה זה לא האדם הראשון חטא פעם, ואנחנו עד היום סובלים מהדבר הזה? שזה לא הוגן. למה אדם אחד חוטא, ואנחנו עד היום משלמים את המחיר? אבל אם אני מבין את עומק חטא האדם, שזה המחשבה שמה שנראה טוב, טעים, נעים, הוא גם המטרה של חיי, ברבדים החומריים והחיצוניים, בדבר הזה אנחנו נגועים עד היום. זאת אומרת, חטא האדם הראשון הוא לא חטא היסטורי. הוא היסטוריה מתמשכת. מה שגורם לכל נפילות האנושות, זה תמיד הטעות הזו. שאני אומר, למה אסרו את הדבר הזה? דווקא זה נראה טוב, דווקא זה נראה נעים, דווקא זה נראה מוצלח. הנה ההתמודדות, אולי מההתמודדויות הקשות, לאורך כל הדורות, אבל בדור שלנו, צעירים, כל הנושא של שמירת הברית. אני לא מבין, למה לאסור את זה? זה נעים, זה טוב, זה חש... איך זה יכול לצאת מזה משהו רע? מה הבעיה? ואני אומר, נכון, אולי לגוף אפילו ברובד מסוים זה כאילו טוב. אבל אתה לא רק גוף, אחי. כן, הרבה כסף, לעבוד זה... מה, אתה לא רואה איזה בית גדול יש לי? הנה, זה בזכות שעבדתי מסביב לשעון, שעות נוספות. אתה לא רואה את הבית הגדול? אתה יכול להגיד לי שזה לא טוב? כן, אבל מה קרה לבית בפנים? מה קרה לנפש שלך באותו זמן? זאת אומרת, המחשבה שכאשר האדם בונה לו עולמות מבחינת החומר, מבחינת הגוף שלו, מבחינת הבתים שלו, המחשבה שזה מה שיביא לו את השלמות בעולם, שזה מה שיביא לו אפילו נלך ברובד שכולם מחפשים אותו, את האושר בעולם, היא השקר הגדול. וזה מה שכל הזמן בני האדם נופלים בו. וזה מה שאמרתי לכם בשיעור הקודם. הנושא שלה חשוב ולא דחוף. מה זה החשוב ולא דחוף? אלה הדברים, התדירים, ההשקעות, היומיומיות, בדברים שאתה לא מרגיש את הדחיפות שלהם. והדבר הכי משמעותי זה מה שאמרתי לכם בנפש. נפש האדם, כמה אנחנו משקיעים בה? כמה זמן? כולנו קראנו את מסילת ישרים עם חשבון הנפש. כמה עושים חשבון נפש? אבל את המס הכנסה חייבים, נכון? כי הוא שולח מכתבים. אין מה לעשות, חייבים, אין ברירה. אבל את חשבון נפשך עשית? כמה מאיתנו יכולים להגיד שהם עושים את זה בצורה טובה? זאת אומרת, אני אגיד את זה בצורה כזאת. אחד הדברים הקשים, זה רואים את זה בכל המרחבים של החיים. צריך להעביר על זה שיעור בפני עצמו. בתורת חיים לשיעור א', זה חלק מהמהלך של השנה, אבל אתם לא הייתם בתורת חיים, אז מתי שהוא צריך לראות את הדברים האלה. אבל האדם הוא כולל כמה רמות ומדרגות של חיים. והקושי שלנו לעלות ממדרגה למדרגה, ניקח דוגמה. גוף, נפש. רווק, זוג. זוג, ילדים. בסדר? נגיד, כמה רמות של הרחבת האני העצמי, אני קורא לזה על פי רב שמעון שקופ. עכשיו, מה הבעיה? כשאתה חי רק חיים גופניים, אתה מרגיש שכל העולם לפניך. אבל כשאתה צריך לתת מקום גם לנפש, מה אתה מיד מרגיש התחושה הראשונה ש... מה התחושה? אני צריך גם לנפש, זה על חשבון הגוף. אני עושק את הגוף. מה, אם עכשיו לא צריך גם לתת למקומות הנפשיים, אז הוא רגע תורה ומצוות. נפש, באשר האדם הוא אדם. אני, בשביל התורה והמצוות, סליחה, בשביל העולם הנפשי שלי, אני נאלץ לוותר על הגוף. אותו דבר הרווק, כשהוא הולך להתחתן, אם הוא מאוהב, הוא לא מרגיש את זה, אבל אחרי זה הוא ירגיש את זה. החוויה הקשה, זה שאני בשורה התחתונה, בשביל הזוגיות הזאת, אני נאלץ לוותר על המקום האישי שלי. והזוג שמביא ילדים לעולם, וכאילו יכול, הנה הוא מתרחב, הוא נהיה גדול יותר, משפחה. אבל מה החוויה בפועל שמרגישים אותה הרבה פעמים? אני, בשביל הרחבת החיים הזוגית שלי, בשורה התחתונה אני מוותר על הפרטיות הזוגית שלי. בגלל הילדים. ולכן מאוד מאוד קשה לנו לעבור משלב לשלב. כי החוויה היא הקטנת השלב הקודם. אבל זה לא נכון באמת. כי בגלל שהשלב הבא הוא קריטי והוא חלק בלתי נפרד, מהופעת חיי האדם, חייב להיות שלמרות שהוא מצמצם במשהו את הקומה הנמוכה, הוא ייתן לה כוח גדול יותר מאשר מה שהיה לה בלי זה. ניקח לדוגמה אפילו את הדברים של הכוזרי במאמר שלישי בספר הכוזרי, את רבי יהודה הלוי, מה שהוא אומר שם. הוא אומר, וזה קצת קשור למה שאמרתם, ככל שלאדם יש ליצור, יש תודעה גדולה יותר, ככה הוא נהנה יותר. יש? הוא אומר, לכן אדם שיקור, כאשר הוא יספרו לו, וואי, אתה יודע מה עשית אתמול? גם אכלת את המנה הזאת, וגם עשית את הדבר הזה, והיית פה והיית שם. והוא כולה היה שיקור, הוא היה גמור לגמרי, ויגיד, איזה בסה, אני לא זוכר כלום. לא, אני זוכר משהו במעורפל, לא חוויתי שום דבר. וככה לכן הוא מסביר שהחיות, כמו שאתם דקרתם בצורה עמוקה, החיות נהנות פחות מבני האדם, בגלל שהתודעה שלהם מוגבלת יותר. עכשיו, לפי זה מה יוצא? שאני עכשיו הולך כאילו בהפוך על הפוך, כן? אפילו אם אתה מגיע ממקום אינטרסנטי, שהמטרה שלך זה רק ליהנות בחיים, למרות שזה לא העניין. כן? אם אתה רוצה באמת ליהנות, אתה חייב לפתח עולם נפשי רוחני מאוד מאוד מפותח. כי אז כל דבר אתה שם לב אליו, ואתה כל דבר הוא עדין בעיניך, ואתה מרגיש אותו וחווה אותו. ולכן גם, באמת, מחקרים שונים מראים, נראה לי שהראיתי לכם את זה פעם. נראה לי בעדר היקר יכול להיות שהראיתי לכם. אנשים חוששים למימוש העצמי שלהם אם הם התחתנו. כי הם רוצים להיות מאושרים. אבל מה לעשות שהנתונים מראים שנשואים מאושרים יותר מרווקים. וכאלה שיש להם ילדים מאושרים יותר מאלה שאין להם ילדים. איך זה יכול להיות? אבל הוא מצמצם, הוא חונק, הוא מגביל. לא הבנת. כיוון שזה חלק בלתי נפרד מהמימוש השלם של האישיות שלך, לכן זה חייב גם לגרום לך בסופו של תהליך יותר אושר, יותר סיפוק, למרות שזה בצדדים מסוימים מצמצם. אבל אני רוצה להגיד שזה אפילו לא מצמצם. זאת אומרת, הצמצום הוא חיצוני. כי אני אומר, הנפש, בעל הנפש המשמעותית והעמוקה, נהנה יותר. בעל האישה בשורה התחתונה, הוא חווה חיים שלמים יותר. הילדים וכן הלאה, וגם מי שנותן ומתנדב וכו' וכו', ככה חברה, מדינה, לאום, יקום, כל הדברים האלה. על אף שאתה מוגבל יותר, אתה חווה את החיים כשלמים יותר. וזה טעות האדם. הוא רואה את עץ הדעת טוב ורע. ומה הוא אומר? זה דווקא נראה לי טוב. אומר, בטח שאתה צודק. לעסוק רק בגוף, זה כביכול נותן הרבה יותר עוצמה. אבל זה שקר. כי אם אתה עוסק רק בגוף, בסוף מי הראשון שנפגע מזה? אה? לא, הגוף. נכון? ההתמכרות לעניינים הגופניים, היא בעצמה הורסת ומפוררת את הגוף. שלא לדבר על זה, אתם מדברים גם לרבדים הנפשיים, שאם האדם הנפש לא לא מפותחת בצורה טובה, אז יש גם הרבה יותר חרדות, נכון? האדם לא שמח, ואז גם הגוף נפגע מזה. אולי נקרא את הדבר הקטן הזה מרבי משה דוד ואלי במקור 5. בעניין החולאים הבאים אל בני האדם, דע כי רובם מחולי הרוח הוא, כי הוא העיקר, והגוף הוא התפל. וכל הרופא החכם בבואו אצל החולה יחקור על הדאגות, וישתדל להשקיט המיית הרוח, או להרחיב את כמיתותו, שיוכל להתפשט בכל הגוף בסדר ובשקט כראוי, כי מזה הרפואה העיקרית. כעניין שנאמר, רוח איש יחלקל מחלהו, ורוח נחאה מי יישאנה. אתה רואה שני אנשים חולים, אחד הרוח שלו מרוממת, והוא חי, הוא חי, ואתה רואה אדם אחר באותו מצב, אבל הוא בדיכאון. מי יסייר? מי יכול להתמודד עם הדבר הזה? וזה כמה זה עצוב, כמה היום הרופאים עושים הכל הפוך, כדי לחסות את עצמם. אתה מגיע לרופא, כן, תלוי איזה רופא, אם זה דוקטור סודי, אז הוא כאילו, לא הבנתי, כואבת לי היד, לא הבנתי, מחוברת עדיין, מה אתה רוצה? כאילו, זה לא משנה מה יהיה שם, כן, זה, אם זה לא איזה איבר, אתה מגיע עם איבר ביד, אז כאילו, זה לא, אולי עושה עם זה יותר מדי, אבל, אז הוא מאוד מרגיע, כן, בסדר, בסדר, אבל רוב הרופאים, אנחנו יודעים, אתה מגיע לרופא, תגיד, מה זה התסמינים הזה? הוא באינטרנט, מי שמחפש לפעמים. כן, זה יכול להיות משפעת עד סרטן, כאילו, זה נכון, זה תמיד ככה, כאילו, כן, זה יכול להיות שזה סתם כאב בעין, ויכול להיות שזה מחלה סופנית ועוד שבועיים אתה מת. כאילו, אז אתה מגיע לרופא, במקום שיעודד אותך, במקום שזה, הוא נותן לך איזו תחושה, שיש מה, אני לא יודע, ומה יהיה, ואני חייב להגיד לך את הכל, כן, לא, אל תגיד את הכל, תשתוק, בסדר, אתה למדת 7 שנים, אתה יכול חלק לשמור גם אצלך בבטן, תן לאדם אפשרות שהרוח תחלקל מחלהו, ולא נותנים את האפשרות הזאת. ואני אומר, כאן במקום הזה, אנחנו כבר צריכים לסכם, אז אנחנו נצטרך חלק מהדברים להמשיך בפעם הבאה. יש נטייה גדולה, אני רגע מחפש את זה, יש נטייה לזלזל בעולם הרוח. ואנחנו לא שמים לב לשני דברים. הדבר הראשון, שבו הספקנו טיפה להרחיב היום, הדבר הראשון זה שהרוח היא עיקר הקיום האנושי. כל עולם החומר, כל עולם הגוף. זה לא העניין, זה לא הסוגיה. צריך לעסוק בו? צריך. בסדר, זה חלק מעולם הבחירה החופשית של האדם? בסדר. אבל אל תשים אותו במרכז. אל תעשה ממנו עניין כל כך גדול. והדבר הכי אבסורדי, שאתה משתמש בשכל שלך, בעולם הרוח שלך, בשביל להעצים את הגוף שלך. להעצים אותו במשמעות השלילית. אתה עובד, 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 בשביל מה? שיהיה לך אוכל מאוד טעים. שיהיה לך בית מאוד גדול. זה החיים. בשביל זה אנחנו כאן. עכשיו שימו לב, חשוב לי להגיד כאן, עם כמה שאנחנו בשלבים הראשונים, אני רוצה מאוד מאוד להעצים את התורה ואת העיסוק ברוח, ואחרי זה אנחנו נראה גם צדדים אחרים, ואיך אנחנו מיישבים את זה בחיים שלנו היומיומיים. אבל חשוב לי להגיד לכם, זה שאני לא רוצה ללכת להיות קיצוני יותר מדי, כי אז אתה מרגיש שזה לא אמיתי. אני אומר, לא, תעסקו בפרנסה. נלך על הצד הזה, כי צריך. אבל אל תשתעבדו לזה. אומר, גם הצד הקיצוני הוא לא כל כך קיצוני. מה שצריך לעבוד, תעבוד. אבל איך זה המימוש העצמי שלך? זה אני שואל. בשלב שאנחנו מדברים עליו עכשיו. זה המימוש העצמי שלך? בשביל זה אתה כאן בעולם? לא, אתה צריך למצוא עבודה, שיהיה בה כסף טוב, בכמה שפחות שעות, ובא לציון גואל. זה לפי הרובד הפשוט שאנחנו לומדים כאן. כי זה מה שמבדיל אותך, זה מה שמבדיל אותך מבעלי החיים. מה? מה? הפוך, אמרתי זה לא הכי קיצוני. הפוך, אמרתי... לא, הפוך. אמרתי, אפשר להציג את הדברים בצורה הכי קיצונית, אל תעבוד, זה, אני אומר, אוקיי, אתה זקוק לעבוד. תסתכל לזה בתור אילוץ. כמו שהרמח"ל קורא לזה, אתה פורע את המס של חטא האדם הראשון. זהו, תפרע את המס במינימום האפשרי. מה אתה עושה עם זה אידיאולוגיה גדולה? כן, אבל זה בעייתי הלכתית, אבל אתה צודק, אם ככה יש לך מלגה, אם יש לך מלגה, או נגיד את זה בצורה, אתה רוצה קיצוני, ניתן לו, זה גרנביץ', אני לא יכול לקיצון, אם יש לך מלגה מהישיבה, תמשיך ללמוד תורה, מה אתה עושה?
נכון.
בדיוק. נכון. לא. אתה צודק, לכן אמרתי, אתה עושה את המינימום האפשרי, ואם המינימום האפשרי, אתה מצליח עם המלגה, תמשיך עם המלגה.
אז למה אנשים מפסיקים?
אתה לא מגיע אליי לבקש צדקה. מה השאלה? פה סיימנו את הנושא, כי בעצם אין מה לדון בעבודת השם וחיי המעשה. טוב, אז וזה בתמצית, החלק שבעצם לא הספקתי להגיע אליו מספיק, זה להמשיך להעצים את עולם הרוח. הטענה שלי, מה שאני רציתי להגיד לכם, ואיתה נסיים, ונרחיב בה בפעם הבאה בעזרת השם, זה שבניגוד לשקר שאנחנו מציירים לנו, שזה חטא שורש חטא האדם הראשון, שככל שתהיה מושקע יותר בעולם החומר, כך אתה תחיה יותר ותהיה מאושר יותר, אני אומר אפילו בהשקפה אנושית פשוטה, המציאות מראה את ההפך הגמור, שככל שאתה יותר מושקע בעולם החומר, אתה פחות חי, אתה פחות מאושר אפילו. זאת העובדה. למה? כי את עיקר החיים שלך, בעצם יש מצפון טבעי לאדם. המצפון הטבעי של האדם, מה הוא מדגדג אותו כל הזמן? כל זמן שאתה לא מגשים את מטרתך בחיים, אתה תרגיש לא טוב עם עצמך. ולכן היום שאלתי אתכם את השאלה הזאת, איך יכול להיות שהעולם יש לו את השפע הכלכלי הכי גדול, ועדיין הוא בדיכאון הכי עמוק? כי עולם הרוח מושפל בימינו. זאת הסיבה. וזאת הסיבה, דרך אגב, למה בציבור דתי-לאומי גם כן, בשורה התחתונה, קשה להתמיד בישיבה. כי בשורת הרב, בציבור הדתי-הלאומי הרחב, כן, פה אני יודע, בישיבת אלון מורה יחסית, יש הרבה מבתים מאוד תורניים יחסית, אז אולי זה פחות מורגש, אבל כולנו יודעים שבציבור הדתי-לאומי הרחב, אחי, תורה זה טוב, אני לא אומר שלא. אבל בסוף צריך לצאת ממך משהו גם, נכון? מצינו. שנה, שנתיים, שלוש, צבא, יאללה, תתגייס כבר. אני בסוף פשוט רוצה שיצא ממך משהו. בסדר? זאת אומרת, זה לא יוצא ממך משהו. ומה שראינו היום, שההפך הוא הנכון. התורה היא עיקר שלמות האדם. כל השאר זאת תפאורה. ככל שאתה יכול להימנע מהתפאורה הזאת, אנא ממך, תשקיע בלב חייך. החידוש הוא שאתה גם תהיה יותר מאושר, שיהיה לך יותר טוב. הנה, בני ברק. ממשיך איתך. בני ברק, העיר המאושרת ביותר במדינת ישראל. דרך אגב, גם תוחלת החיים הגדולה ביותר. מכאן מה אתה למד? שבעצם עיסוק ברוח מביא יותר חיים גופניים ומביא יותר עושר, גם כאשר החיים במשמעות הנוצצת שלהם נראים על הפנים. כן, שאלה ונסיים. בשלב הזה אתה עושה את זה כי אתה צריך, אבל בהמשך השנה יהיה לנו מה ללמוד ביחד. בסדר? כמובן, אני מצגתי כאן צד אחד, אבל בלי הצד הזה אין דיון, אין נושא, כי עולם הרוח, כמו שאמרתי לכם, מושפל. ואז מה אתה צריך ללמד אותי על עבודת השם בחיי המעשה? ברור שזה העיקר, זו ברירת המחדל. גם צריך ללמוד תורה, ואני אומר הפוך. חובה ללמוד תורה, זה עיקרך, ועכשיו צריך חידוש, צריך להוכיח לי איך זה הגיוני להשקיע כל כך הרבה זמן בעבודה מעשית. זה הזוי. טוב, בעזרת השם, בשם השם נעשה ונצליח, פתחנו את הסוגיה בצורה רחבה.